המהר"ל מסביר, אם כן, באריכות את העניין הזה, שעניין התורה זה להחזיר את האדם לסדרו. ולכן בכל דבר ודבר שיש אצל אדם יציאה מן הסדר, ומה לעשות? מקרי האדם רבים. הם דברים הפוקדים את גופו, הם דברים הפוקדים את נפשו. אנחנו לא במציאות בלתי משתנה. זה לא מצב של עולם הבא, שעולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך. זה לא ככה. העולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם שבו מתחדשים הרבה דברים, הרבה מקרים שפוקדים את האדם ופוקדים את העולם. ובגלל המקרים האלה, אז לפעמים קורה שגם העולם וגם האדם יוצאים מן הסדר הראוי. והשאלה, איך דואגים לזה שיחזור לסדר הראוי? וחכמים בעצם גילו לנו שזה בכוחה של תורה. בכוחה של תורה לאשש מחדש את הסדר הראוי לאדם. ולכן הם פירטו, חש בראשו, חש בגרונו, חש במנבעיו, מאב, חש בעצמותיו, חש בכל גופו, כן? כל הסדר הזה שלמדנו אותו. מילים אחרונות של דפה. כי כאשר יוצא האדם מן הסדר בשינוי אשר יש לו במחשבותיו, מחשבת עבודה זרה, או קינה בלב, אשר בו הקינה, והתאווה מן הכבד, וכמו שידוע, וגם דבר זה, התורה מחזיר אותו לסדר. כן? אתם רואים, מפורש. המהר"ל אומר, שיציאה מן הסדר אצל האדם, זה יכול להיות בתוקף של כמה דברים. מחשבות רעות, עד כדי מחשבת עבודה זרה, חלילה. מידות לא טובות, כמו שהוא מזכיר פה, קינה, תאווה, וכל הדברים האלה, זה בסדר, נכון, זה קורה, מה לעשות? זה, מה? לא ברור, לפעמים טובות. אז, עד... מה? יש, בכל מידה יש צד טוב, אתה צודק. אז אם זה טוב, אז צריך לחזק את זה. אם זה לא טוב, אז צריך לטפל בזה. אז איפה יכולה להיות מידת, אתה שואל בכלל? איך יכול להיות
מידת תאווה שהיא טובה?
שיש תאווה.
המידת
שלושת
התאוות האלה לא
מתקיים העולם. תאווה לאכול מצה. תאווה לאכול מצה. לא טוב, מצוין. בשביל זה אנחנו לא אוכלים בערב פסח. משנה, יש משנה. תחילת פרק עשירי במסכת פסחים, להגיע למצה עם תאווה, שלא חס ושלום תהיה אכילה גסה. אם אדם אוכל מצה באכילה גסה, לא יוצא ידי חובה, למה אין לו תאבון, אין לו תאווה? זה, כן, אתה רואה, יש צד טוב בזה, לפעמים צריך לחצות מאוד דבר.
בנערב שלה, שאתה אומר,
בנערב שלה. כן, נכון, מזה למדו, על ערבי שבתות, והרבה ימים טובים, הרבה ימים טובים. נכון, יש בקצת טוב.
רגע, ותאווה שלילית זה שבן אדם עושה משהו ללא גבול, זה הדרה בעצם.
זה ש...
אתה יודע שנייה, נגיד לאכול לחם, ואתה נוטל ידיים, אתה מברך.
בלי שליטה. בלי שליטה. תאווה זה בלי שליטה. תאווה הוא לעיניים, נכון? ככה כתוב? לא, אז מה קרה מאז? מאז, בעיות. מאז שחווה הלכה אחרי עיניה, אז יש לנו בעיות. טוב, אז מכל מקום, בינתיים, לסיכום, כוחה של תורה להחזיר את הכל אל הסדר. הסדר הכוונה אל האיזון. זה הכוונה, צריך לאזן את הכל. והתורה יש בה סוד האיזון, סוד התפארת. מה זה? זה שהכל באיזון מאוד מדויק, במשקל נכון, לא להיגרר חטא אהבתו, אבל גם להיות נזיר מכל ענייני העולם הזה. יש משקל. זה נקרא סדר. סדר זה כשהדברים הם לפי משקל. לא בחוסר איזון. ואחר כך אמר, כמו שהתורה רפואה אל חולי הנפש, להחזיר חולי הנפש אל הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף. ולכך אמר, חש בכל גופו יעסוק בתורה. כן? כמו שבאמת בנפשו של האדם יכול להיווצר מצב של חוסר איזון, חוסר סדר, ולתורה יש כוח להחזיר את הדברים למקום הנכון. יש גם דבר כזה, גם בגוף, כן? שהרבה פעמים זה גם קשור בעצמו לענייני הנפש.
למה זה חייב להיות בכוח התורה?
מה?
לא יכול להיות כוח אחר שגורם לאיזון
חוץ מתורה? אתה שואל טוב, למה דווקא התורה?
כי אתה רואה גם אנשים בלי תורה שהם מאוזנים.
אז קודם כל, זה שיש אנשים שהם מאוזנים, מי אמר שזה באמת הם מאוזנים בכל? האיזון צריך להיות איזון כולל. זה גם נכון מה שאתה אומר, אז אולי זה באמת אין להם את התורה המתאימה, כי צריך, התורה היא מטפלת בכל, אז צריך להיות גם תורה כזאת שהיא תמימה, שהיא שלמה, לא תורה שעוסקת רק בצדדים מסוימים של החיים. אם אדם יחפש בתורה הדרכה לכל, אז הוא ימצא הדרכה לכל, אבל אם אדם מחפש בתורה רק הדרכה, רק לחלק מן החיים, אז באמת יש חלקים מן החיים שנשארים עזובים. אתה צודק, יש אנשים שלא מחפשים בתורה הדרכה לכל, אז יש חלקים אחרים שנשארים עזובים. הם מחפשים בתורה הדרכה לפרט, ולא מחפשים בתורה הדרכה לכלל. הם מחפשים בתורה הדרכה למצוות, ולא מחפשים בתורה הדרכה למידות. הם מחפשים בתורה הדרכה בענייני מעשה, ולא בענייני מחשבה. אז לכן זה לא מטפל, כי צריך לחפש את זה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, מה שאתה אומר, שיש אנשים שהם מאוזנים, קודם כל, יש באמת אנשים שזוכים לטבע בריא כזה. הם נולדים מאוד מאוזנים.
השם נותן, השם אומר לנו.
מה שאני אומר.
כי שכל טוב נתתי לכם, תורתי אתה עזוב.
כי לקח טוב, כתוב. יוסף, כתוב, כי לקח טוב. כן. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז מה אתה אומר? שאפילו מי שמאוזן, אם הוא היה עוסק בתורה, הוא היה עוד יותר מאוזן. זה נכון, טענת צודקת, אבל יחד עם זה צריך להודות, שאנשים שבטבעם הם מאוזנים, רק צריך לדעת שלהיות מאוזן, זה לא רק במצב, כשאתה נמצא במצב אידיאלי. מה קורה כשמישהו מרגיז אותך? או כשאתה נתקל במצבים קשים, וחלילה האדם צריך לעמוד במבחנים. מה אנחנו לומדים מאברהם אבינו? בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, נכון? זה משנה, מסכת אבות? למה צריך להגיד?
הרב מצייר את זה מאוד לוגי.
רק רגע. לפני שנתבר ללוגיקה שלי, בואו נראה מה שכתוב במשנה. בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, נכון? למה צריך להגיד?
כדי לקבל שכר של כל
עשרה. מה? תומר, איזה דידה?
כדי לקבל שכר של כל
הניסיונות. מה, היינו מצא בברור, שאם אברהם עומד בניסיונות, הוא יקבל איזה שכר, נכון? אז למה צריך להגיד? כי צריך להגיד ככה, שבחיים, אדם עלול להתנסות בהרבה ניסיונות. ואברהם אבינו נתנסה בכל מכלול הניסיונות שאדם יכול להתנסות בהם. ניסיונות בענייני אמונה, ניסיונות בענייני חיים, כל הניסיונות. הוא חיסה, יש כיסוי מלא אצל אברהם אבינו, של כל מה שאדם יכול להתנסות בו. עד כדי מצב שבא הקדוש ברוך הוא, כלומר, יש מצבים כאלה, שבאים לאבא ואומרים, תן את הבן שלך. לא, עד כאן. אבל יש מצבים כאלה. אז התנא בא להגיד לנו שאברהם אבינו נשאר אברהם אבינו בכל המצבים. זאת אומרת, זה כוח, זה כוח האמונה, זה כוח התיקון. לא, הכל טוב, כשאני יושב, הכל מסודר, והכל בסדר, ואין בעיות, ואין מבחנים של החיים. בסדר, זה הכל תקין. אבל לפעמים זה לא ככה. אז השאלה, אם אתה תתמודד עם כל מה שצריך להתמודד, כשהדברים מזדמנים, זה לא פשוט. לכן, כאן באה התורה, עץ חיים אי למחזיקים בה. זאת אומרת, הנה, איך התחיל הסיפור הראשון? אדם וחווה בגן עדן. אתה מכיר המצב יותר טוב מזה? איש ואשתו מטיילים בגן. עצים ופרחים, פילי פלאים, ציפורים מצייצים. לא, מה אתה רוצה יותר טוב מזה? פתאום נחש. מה אתה עושה פה? מאיפה צצת? מי צריך אותך? תמשיך, תן לנו להמשיך לטייל בגן, נכון? אבל אתה, זה לא העולם, חביבי. אל תחיה באשליות. אתה יכול לטייל בגן, ופתאום נחש מופיע. תתכונן. איך אני אתמודד עם זה? הרי אף אחד לא אמר להם מראש שזה מה שהולך להיות, נכון? ציווי אלוקי. ציווי אלוקי. ההתמודדות כאן, איך היא באה? מצד הציווי האלוקי. ריבונו של עולם, מה אמר? לא. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ דעת טוב ורע, לא תאכל. זאת אומרת, התורה זה לא רק איך לסדר את החיים במצבים האידיאליים, הטובים, הכל תקין, הכל בסדר. לא, 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 חביבי. אתה תראה, כמו שכתוב בסוף פרק ראשון מסכת ברכות, שהאדם הולך בדרך, בעליו דוב, אחר כך בעליו אריה, בסוף בעליו נחש, ניצל מכולם. לא פשוט. וכל זה משל למי? משל למי שמע? שמע ליעקב אבינו, שהתמודד עם כל הדברים. ואבותינו, זה מה שהיה מיוחד בהם. מה שהיה מיוחד באבותינו, לא רק שהם היו צדיקים, והם היו גדולים, והם היו אבות העולם. הם עברו את כל ניסיונות החיים. זה הגדלות של אבותינו. כל ניסיונות החיים. תנסו לחשוב על ניסיון אחד, אתם תבדקו, אבותינו עמדו בזה.
יש ניסיון יותר גדול מהניסיון של חנה?
של מה? של חנה, למה? אמותינו לא עמדו בניסיון הזה?
לא.
אתה אומר, כן, אתה אומר שזה נכון, זה מה שאתה... ודאי. עקרות, מריבות, מלחמות, הכל. עמדו בכל ניסיונות החיים. איך? שיביתי השם, תמיד. בדיוק. לזה קורא המהר"ל שהתורה מחזירה את הסדר. לזה היא קוראת. שהתורה היא מסוגלת להחזיר את... זאת אומרת, היא תמיד תבוא ותיתן לאדם את הדרכה. זה נכון, מצב קשה, מצב חירום, בעיות, מה שאתה רוצה, פעם זה לבן, פעם זה עשיו, פעם זה יוסף עם אשת פוטיפר, הכל, כל ניסיונות החיים. כל ניסיונות החיים, בלי לדלג על כלום, מה שאתם רוצים. אחד רמאי, אחד מפתה, מה שאתה רוצה. הם עומדים בזה. לא, זה לא פשוט הסיפור הזה. לכן... התורה מספרת על הניסיונות, כדי להגיד לנו, תראה, כמה שכשאדם הוא מאמין והוא אחוז באמונתו ובצדקותו, איך הוא מצליח להחזיק את הספינה על הים הסוער הזה, שנקרא החיים, העולם הזה. לא פשוט הסיפור. זה נקרא שהתורה מחזירה את הסדר. כלומר, התורה היא לא מתעסקת רק במצב האידיאלי. לפעמים יש אנשים, כן, מצרים איזה אידיאלים, על איזה אי באוקיינוס, אין אף אחד, אוכלים קוקוס, והכל טוב. אין שם לא מלחמות, רק שלום, וציפורים, ודגים, ואתם יודעים, כמו בסרטים, בקיצור. כן? סיפורים, רק הזויים לגמרי. למה? כי זה לא החיים. כי זה לא זה. כי זה צחוק. כי זה לא מה שמתקן את העולם. יכול להיות שבוקר אחד אתה תקום על האי הזה, מה יגידו לך? בוקר טוב. מה קרה? אין יותר עולם, חביבי. נשארת לבד. למה? כי כל העולם חרב. פעם מישהו כתב ספר כזה. מה? כן, נכון. נו, לזה התרוונתי. בדיוק. כמו סיפור תיבת נועה. מה קרה? אז צריך ללמוד איך מחזיקים מעמד. איך מתמודדים. זה מה שכאן מלמד אותנו המהר"ל. תדע לך, מה זה כוח של תורה? ולמה לתורה יש כוח כזה? שאלה ששאלו. בגלל שהתורה היא הלכתחילה של המציאות. בגלל שהתורה זה העולם האידיאלי והתיקון הנדרש לעשות את העולם האידיאלי. כלומר, בתורה יש שני הדברים. יש גם המטרה וגם איך להגיע למטרה. לאברהם אבינו הייתה התורה מרוב אמונתו, מרוב אמונה ומרוב תיקון נפשו. חכמים אומרים ששתי הכליות שלו היו מסננות לו תורה, וקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילים. יש אומרים עירובי תחומים. מה? אתם מבינים? זהו, זה העניין, זה הכוח של התורה. כוח של התורה זה לא רק זה. גם אם נצא לגלות, התורה תחזיר אותנו לארץ. גם אם אדם חוטא, התורה תחזיר אותו בתשובה. גם אם האדם יצא מן הסדר הראוי, התורה תגיד לו איך חוזרים לסדר הראוי. נזיר. כן. אין אף מדע אחר שמסוגל לעשות את זה. עכשיו, כמובן, אפשר להיעזר ברפואה. להיעזר, אבל זה אף פעם לא הפתרון הסופי. למה? הרפואה מצאה פתרון לכל דבר? לא מצא. למה? כי היא מטפלת באופן חלקי באיסדרים. אז פעם היא מטפלת באיסדר שבגוף, פעם באיסדר שבנפש. נו, ומה עם הקשר של, בין אחד לשני? אז זה לא. בעיה. זה צריך לדעת את הסוד הזה של התורה. מה יש לנו? מה קיבלנו בהר סיני? מה זכינו אנחנו עם ישראל לקבל? איפה אנחנו נמצאים? לעומת כל הדברים האחרים, כל חוכמה זה פלסטר. זה חשוב, יש לזה תפקיד, אבל זה אף פעם לא יהיה שלם. לגויים יש עניין להיות מאוזן, מאוזנים במגבלות של כוחות הטבע. אבל אתה רואה שהגויים עד היום לא מצאו פתרון למלחמות. איך הם מאוזנים? עוד לפני שנגמרת מלחמה, כבר פרצה עוד מלחמה. ומה קורה בחברה של, בחברה האנושית? איפה האיזון? כבר 5,770 שנה מאז בריאת העולם. עדיין שמעתי שיש אי צדק בעולם. ככה אני שמעתי. לא יודע אם זה נכון. יש אי צדק בעולם. יש אנשים משוקים. יש אנשים שסובלים. ולאו דווקא במדינות הכי מפגרות. שמעתי שזה קיים אפילו במדינות המאוד מפותחות. מפותחות במה? בכוח הקנייה. נכון. אין החינמי. כי אנחנו, במה אנחנו עסוקים עכשיו? גם זה עם ישראל קיים, אבל תתפלא לשמוע שמה שקיים בעם ישראל א' זה בעבוע של המציאות העולמית, דבר שני זה הרבה יותר מתוקן מאשר אצל אומות העולם. מה אתה אומר? כן. מי שיודע את האמת, יודע שזה כך. זה הרבה יותר מתוקן.
במשבר הכלכלי האחרון זה הוכחה לך.
זה סממן. לא מכיר הרבה מדינות שעסקו בגמילות חסד כמו מדינת ישראל. מה אתם אומרים? אתם מכירים מדינות כאלה? שעוסקות בחסד כמו מדינת ישראל? שתוך כמה שנים קולטים מיליון אנשים, נותנים להם דיור, עבודה, פרנסה, בתי ספר, הופכים אותם להיות חלק מן העם.
אני לא אמרתי,
התקציב
של הביטוח הלאומי נכון, זה 70 מיליארד, אתה מאמין?
עכשיו שאתה אומר לי, אני מאמין.
הנה ביטוח הלאומי, אני לא מאמין
לביטוח
הזה,
או שאתה קורא אותו שחור, אתה מבינים?
הילדים, נכים,
חולים,
יולדות, הכל
השנה, לא בחודש.
ודאי.
חודש, חודש.
חודש 70 מיליון.
אנשים עונה עבדו, אני מרגישה, לא יודע, איך הם
עוד יודע. אסור להתווכח עם ידידיה, כל דבר אצלו בדוק. באמת? אם הוא אומר שהוא אומר, אז כנראה שהוא בדק את זה.
לא, אני שמעתי.
שמעת את זה? כן. טוב, לא משנה עכשיו כרגע הנושא הזה. אני רק אומר, תבינו מה זה אומר. אנחנו לא שמים לב לזה, כן? כשבשאר המדינות מגיעים כמה אלפים איש, הגיעו כמה אלפים, איפה נשים אותם? איפה הם יגורו? חוק ההגירה, חוק המגירה. זה לא, זה קשה מאוד. במדינת ישראל, בתחילת קיומה, קלטה מספר אנשים כמספר תושביה. שמעתם? היא קלטה מספר אנשים כמספר תושביה.
ואם יגידו שאלה, זה בגלל שזה יהודים, אז תראה את הסומלים שבורחים במיוחד להגיע לישראל, ועד שמגיעים לישראל, כולם הורגים אותם בדרך.
היום מדינת ישראל נחשבת למדינה שהכי כדאי לבוא לעבוד אצלה. שמעת? העובדים הזרים, שמעת? למה יש בעיה? כי היא נחשבת בעולם למדינה שהכי כדאי לבוא לעבוד בה. הכי כדאי. פילי פלואים. נכון? המדינה הוותיקה הזאת. אז צריך להבין פה שעם כל המגרעות, שבוודאי אנחנו עדיין צריכים לטפל בתיקונן, ואנחנו צריכים עדיין לסדר הרבה דברים, כי אנחנו יחד עם תחיית העם בארצו, יש גם לדאוג לתחיית תורתו בארצו, אבל ברור וברור שכבר אנחנו נמצאים כמה אמות למעלה מן המציאות העולמית. רק לא מבליטים את זה, על זה לא מדברים. מעדיפים לדבר על הדברים האחרים, לא על הסוד של הסגולה הזאת. אומר המהר"ל, ואחר כך אמר, כמו שהתורה רפואה אל חולי הנפש, להחזיר חולי הנפש של הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף, ולכך אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה, ולכך לא כלל האיברים המיוחדים, דהיינו הראש והגרון ובני מעיים והעצמות, במה שאמר חש בכל גופו, כי הדברים הקודמים, כן, חש בראשו, גרונו, בני מעיים והעצמות, זה מרמז למערכות חיים שבאדם, מחשבה, דיבור, זוכים? כן? ועכשיו, בסוף, חש בכל גופו, הכוונה שגם גופו ממש, גם בזה התורה מטפלת, רק כי אלו איברים, חולי הנפש, תלוי בהם, בקודמים. הראש, הגרון, בני מאיים, עצמות, ואחר כך זכה חש בכל גופו כנגד הגוף. שהתורה היא רפואת הנפש והגוף, וכל זה מפני כי היא התורה סדר ושמירת הכל. כי התורה זה חוכמה כוללת. מה ההבדל בין תורה לבין כל חוכמה אחרת? יש כמה הבדלים, והרבה מאוד צריך להסביר מה זה תורה. כמה שמדברים על התורה לא כל כך מצליחים לברר באמת מה זה תורה. דבר ראשון, תורה זה חוכמה כוללת. כל חוכמה אחרת היא מטפלת רק בחלק של המציאות. היא לא מטפלת באופן כולל במציאות. אז יש פיזיקה, יש מתמטיקה, יש כימיה, יש אסטרונומיה, נכון. כל דבר ממוקד. אז אתה צריך רפואה, אתה צריך רפואת שיניים, אתה צריך אקולוגיה, צריך הרבה דברים. אתה לא מצליח. כל פעם צריך עוד מדע. עוד לא גמרו להמציא את כל המדעים. אתם שמים לב שכל הזמן צצים מדעים חדשים. למה? כי המציאות היא מאוד מגוונת. היא כוללת המון ממדים, המון תחומים, ורק האדם לאט לאט מגלה אותם. אבל יש מציאות כוללת. וכנגד המציאות הכוללת, יש תורה שהיא חוכמה כוללת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוקים. הכל זה מלשון כל. שמתם לב? ויחולו זה מלשון כל. ויחל אלוקים זה מלשון כל. הכל כל. בכל מכל כל. אבותינו התבחו בברכה שהיא בכל מכל כל. זה קודם כל חוכמה כוללת ולא חלקית. דבר ראשון. דבר שני, המיוחד בתורה, שהתורה היא מתחילה ממקום שהוא למעלה מן המציאות הטבעית, ומתוך כוח שהוא למעלה מן המציאות הטבעית, היא באה לסדר את המציאות הטבעית.
יחולו זה לא מלשון לחלות
כאילו? לא, ויחולו זה מלשון שהכל נגמר.
כן.
לא לחלות, חס ושלום.
לא, לסיים זה.
להשלים. להשלים, בדיוק.
להשתכלל.
מה?
נגמר להשתכלל.
גם להשתכלל זה מלשון כל. נכון. עכשיו, צריך להבין, זה משהו מיוחד. התורה היא באה ממקום שהוא למעלה מן המציאות הטבעית, ולכן היא יכולה גם להשלים את המציאות הטבעית. אבל החוכמות האחרות, הן מתחילות מתוך המציאות הטבעית. ואז מה זה עושה? החכמים יש ביטוי על זה. אין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, אם אתה בתוך הטבע, ואתה מנסה מתוך הטבע להשלים את הטבע, מה יהיה? אתה לא תצליח. אתה לא תצליח. אתה לא יכול להשלים את הטבע עם הטבע עצמו. כי אתה מראש מתחיל מדבר שהוא חסר. לכן החוכמות האחרות לא יכולות להביא לעולם השלמה סופית. אין הבור מתמלא מחולייתו. אז מאיפה אתה צריך לדלות? מאיפה אתה צריך לקחת כוחות כדי להשלים את המציאות הטבעית החסרה? חייבי בשביל זה לחפור בורות, נכון. ובזה עסקו אבות. לגלות אוצרות שבהירות, לגלות אוצרות שעדיין לא נתגלו. כי אם אתה רק פועל מתוך מה שידוע וקיים, אתה לא תצליח. מה שאתה לוקח ממקום אחד, יחסר במקום אחר. הוכחה, חימום כדור הארץ. הצלחת בדבר מסוימים, פתאום אתה גרמת חור פה, התחממות שם, נו מה יהיה? לפי התחזית, קטסטרופות. אבל הקדוש ברוך הוא כמובן ישמור על עולמו, מכוח מה? מכוח דברים שבאים למעלה מהמציאות הטבעית. אי אפשר להשלים את הטבע עם הטבע, זה טעות האדם. לכן, אין פתרון סופי לאומות העולם. באף תחום. אפילו לא בתחום המדעים. אין, לא מצליחים. מגייסים את כל המחשבים, את כל המדענים, את כל, ולא מצליחים. למה? כי אתה לא יכול להשלים דבר חסר עם הדבר חסר עצמו. אז מה עושים? אבל התורה היא באה ממקום שהוא למעלה מן הטבע. היא לא באה ממקום חסר. היא באה ממקום אלוקי, זה דבר השם.
זה השם ברא מדעים חסרים.
השם לא ברא מדעים חסרים. השם ברא עולם. בסדר? השם ברא את העולם. עכשיו, מה זה מדע? לימוד חוקי העולם. אבל אתה לומד דבר שהוא חסר.
לא.
אתה שומע? אתה לומד חוקים של דבר שהוא חסר. אם אתה לומד חוקים של דבר שהוא חסר, החוקים האלה, כשתשתמש בהם, אתה תגיע למה? לדבר שהוא חסר. אתה לא יכול להגיע לדבר שלם. בשביל זה, מה אתה צריך להוסיף? אתה צריך להוסיף דבר שלא שייך למציאות החסרה, אלא למציאות לשלימה. ולכן צריך חוכמה אלוקית. התורה היא חוכמת השם. זה מעיין בלתי פוסק, המתגבר, שיבוא להשקות את הגן. כלומר, כדי להשלים את החסרונות הטבעיים, אתה חייב משהו שהוא למעלה מן הטבע. לכן, אם אדם ינסה להשלים את עצמו, רק עם הטיפולים הטבעיים, לא עובד, לא מצליח. מתגברים על מחלה, לא עלינו, מופיעה מחלה חדשה. גמרו עם שפעת הקופים, מתחילה שפעת החזירים. לא גומרים. מה יהיה? בטוחים שכבר יודעים את הרשימה של כל המחלות, פתאום מופיעה מחלה חדשה. נו, מה יהיה פה? אתם לא תסלירו פעם להתגבר על כל המחלות? לא. אם זה רק עם מציאות טבעית, לא. חייבים להביא ממקום יותר גבוה. אתה מבין את העניין? אתה מבין למה התורה זה פיקוח נפש? כי אתה לא תצליח אף פעם לסתום את כל החורים בלי התורה. מה שאתה תסתום פה, פתאום יהיה חסר שם. כמו שאנחנו רואים שהיום העולם כולו מתמודד עם בעיות אקולוגיות מאוד חמורות. מי יצר אותם? האדם. אבל האדם עשה את זה בגלל שהוא היה צריך. לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב לפתח תעשייה, עניינים, נכון? מצד אחד הצליח. מצד שני, כל כדור הארץ היום בסכנה. ככה אומרים. למה? כי סתמת חור פה, פתחת חור שם. ולכן חייבים ריבונו של עולם. ולאט לאט העולם מתחיל להבין את הסיפור הזה. לכן יש התעוררות גדולה מאוד של אמונה בעולם. בישראל זה פשיטה. כי האמונה בישראל היא טבעית. אתם מבינים? בלי תורה לא ילך. כן.
ככל שהיישוב גדל על מבחינת האנשים, כך גדל החורבה.
יש דברים טובים גם כן, ידידיה. כן.
הרב,
בכל
מה שאמרנו על התורה שגם מחזקת את העניין של הגוף, זה קשור אחד בשני, הנפש, הגוף,
נכון.
השאלה היא למה באמת המון פעמים אנחנו מוצאים בגמרא דוגמאות לכך שדווקא מי שלומד תורה אז הוא נהיה חלש בגוף, יש לו כל מיני דברים, כי איך זה הגיוני אם התורה היא משלימת על העניין הזה?
אתה שואל שאלה טובה מאוד. השאלה הזאת נשאלה לגבי אחד שקראו לו ריש לקיש, לפני שקראו לו רבי שמעון בן לקיש. הוא היה חזק מאוד, והוא היה מפורסם כאחד מראשי כנופיות שאף אחד לא עז להתעסק בהם. אחר כך רבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, ואז תש כוחו. לי עצה ותושייה, תש כוחו. טוב, אז הוא באמת מאוד הצטער על זה. לא, זה זמני. נסביר לך למה זה כך. כי בהתחלה אדם בונה את כוחו על כוחות הגוף. אחר כך הוא מגלה שיש לו נפש. אז הוא עכשיו מתמקד בכוחות הנפש. לפני זה הגוף היה עיקר, הנפש היה תפל. עכשיו הנפש עיקר, הגוף תפל. בסוף הכוחות חוזרים, אבל נקיים. לא כוחות גסים. לכן יש לב מעבר, שכל מי שלומד תורה בהתחלה נחלש. כי הכוחות הגסים שבו מתעדנים, אז לכאורה זה, הוא מאבד מעוצמתו בזה. נכון? מאבד מעוצמתו בזה. אבל אחרי שהוא מאבד מעוצמתו, הוא משקם את עוצמתו בכפל כפליים. כי זה כבר לא כוחות שתלויים רק בגוף, אלא כוחות שהם באים מכוחות הנפש ומחיים את הגוף. צריך מאוד להיזהר מכוחות שבנויים רק על הגוף. הספורטאים מתים צעירים, אתם יודעים את זה. ספורטאים מקצועיים מתים צעירים. באותו רגע שהם מפסיקים את הספורט, מיד התקפי לב, עניינים, הם במצב עם מקרחת כזה. זה מה שקשה להאמין. שבר כלי. בן אדם שהוא היה הר אדם, חבל על הזמן, שבר כלי. כי זה היה בנוי על כוחות הגוף. אז התורה היא מעדנת את כוחות הגוף, אבל היא מחזירה אחר כך לאדם המון עוצמה דרך הנפש. לכן השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בהתחלה זה מתיש את כוחו, אבל זה כוחות הגסים שזה מתיש. כך זה מחזיר לו והוא מלא עוז. ואכן תלמידי חכמים הם לעוז ועוצמה. למרות שהם נראים כאלה שכאילו זה יעקב אבינו. 14 שנה למד אצל שם ועבר, הוא הצליח להזיז לבד אבן מעל פי הבאר, שכל הרועים של חרן לא היו מסוגלים להזיז. נו, בחור ישיבה, מאיפה יצאת, חביבי? 14 שנה ישבת בישיבה, ואדם, מאיפה יצאת? הוא הצליח לעשות מה שאחרים לא עשו. שואלים אותנו פה, מה ההגדרה של ניסיון? הגדרה של ניסיון זה התמודדות. התמודדות עם דברים שעדיין היו באדם רק בכוח ועוד לא בפועל. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בסוף העקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה זאת אומרת? לא שלא היית ירא אלוקים קודם, אבל אתה ידעתי. כלומר זה נתגלה. המטרה של ניסיון זה להוציא לפועל את הכוחות התמונים באדם. זה המטרה של ניסיון. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם. בנדר.